והמהר"ל רוצה להסביר את הדבר התמוה הזה, שישבה הצנה לגבי עניין חילול השם בין שוגג לבין מזיד, שזה חומרה גדולה מאוד, כי בדרך כלל בתורה, כידוע, מבדילים בין שוגג לבין מזיד, והנה אומר התנא שלגבי חילול השם שווה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. שואל המהר"ל, ויש לשאול, אנחנו בעמודה השמאלית, במאמר הזה, כל המחלל שם שמיים בסתר וכולי, מה ישנה, במה שונה, חטא חילול השם שמיים, חילול שם שמיים, מכל החטאים שיהיה נפרא מן האדם בגלוי, ועוד, שאמר, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. למה חומר הזה, כלומר חומרה כזאת, שיהיה נחשב שוגג ומזיד וחילול השם, שלא תמצא בכל שאר החטאים? אם כן, אומר המהר"ל, יש לשאול על המשנה הזאת שתי שאלות. דבר ראשון, למה למרות שאדם חטא בסתר נפרעים ממנו בגלוי? שתיים, למה משווים בין שוגג לבין מזיד? דבר שלא מצאנו ביתר החטאים. אומר המהר"ל, כתשובה לשאלות האלה, כבר אמרנו, כי חילול שם שמיים הוא אשר מחלל כבודו יתעלי והתברך. ואף כי אם יחטא אדם, מה יפעל אל השם יתברך? אמנם צריך לדעת שזה אף פעם לא פגיעה בשם עצמו חלילה, כי לא שייך לפגוע בשם עצמו, כי ריבונו של עולם הוא למעלה מכל חיסרון. באדם שייך לפגוע או בגופו או בנפשו או בכבודו, אבל בריבונו של עולם באמת לא שייך לפגוע. הלא הדבר הזה שהוא חטא חילול השם הוא יותר מכל החטאים, ועם כל זה שבאמת האדם לא מצליח לפגוע בו בעצמו חלילה, עם כל זה יש כאן צד חמור מאוד. כי הרי כל אשר בראתי לכבודי ברתיב. כלומר, כל הבריאה, כל המציאות כולה, היא להעיד על השם. היא גילוי רצון השם, כבוד השם. כל מעשיו מעידים על חוכמתו. וכשאדם מחלל שם שמיים, הוא נותן להרגיש שכאילו המציאות, הבריאה היא ריקה מהופעתו של הקדוש ברוך הוא חלילה. זה חורבן העולם. ההרגשה הזאת שכאילו העולם נשאר חלול, חילול, חלול מהופעת כבודו, זה חורבן העולם. משל, למה הדבר דומה? לצבא מאוד גדול, שלא יודעים איפה המפקד. בלגן אחד גדול, מסוכן מאוד לצבא, לא יודעים איפה המפקד. גם אם הוא קיים, אבל אם לא יודעים איפה הוא נמצא, אין מי שנותן פקודה. כולם מבולבלים, נבוכים. כל אחד רץ לכיוון אחר. אחד יורה על השני, כי אין מי שנותן את הפקודות המתאימות. ואז באמת זה חורבן. לכן צריך להבין שחילול השם זה דבר חמור מאוד. זה הדבר שהכי מסכן את קיומו של עולם. הלא הדבר הזה שהוא חטא חילול השם הוא יותר מכל החטאים. אף אם כופר בעיקר. יותר חמור מכופר בעיקר. פילי פלואים. מצד מה חטאו של חילול השם יותר גדול? צריך לברר את זה. במה חומרתו עולה על יתר החטאים? וזה, כי אם הוא כופר בעיקר, בדבר זה שייך לומר, כי אם חטא במזיד, ראוי שישלם לו כפי רשעתו. אבל אם הוא שוגג, אינו ראוי שיחשב לו אחד כל כך, מאחר שלא עשה ברצון ובכוונה. דוגמה, אדם גדל בסביבה שלא מדברים על השם, שלא מכירים את השם, שלא יודעים שהשם קיים. כמו שברוסיה כל הגננות קיבלו הוראה ללמד את הילדים שאין אלוקים. ככה היה תחת המשטר הקומוניסטי. אבל הם הסתבכו. למה? כי הגננת הגיעה בבוקר לגן ואמרה, ילדים, אין אלוקים. מה קרה מיד? לא! מיד הילדים שאלו, מה זה אלוקים? לא, אין. אבל מה זה? אם אתה אומר שאין, אז תגיד מה זה. הסתבכנו. קיבלו הוראה לא לדבר בכלל. לא מדברים, אז אם לא מדברים, בסוף מישהו יגיד שכן. בקיצור, כופר בעיקר, אומר המהר"ל, זה פחות חמור. יכול להיות שאדם שוגג בזה. יש אנשים שגדלים בתרבות כזאת, יש אנשים שגדלים, כי ככה מחנכים אותם. הוא שוגג, הוא לא יודע שזה לא נכון. מלמדים אותו שזה המצב, כופר בעיקר. אף על גב שהשוגג נחשב בוודאי חטא, דהיינו שהיה לו להיות נזר שלא יהיה חטא. כלומר, לחקור, לדרוש, להתעניין. אבל שוגג הוא, ולא יחמירה בו התורה כל כך, מכל מקום, הוא שוגג. דלא מצאנו בתורה שיחמיר על השוגג, רק באורג נפש. מטעם, דסוף סוף, הרגו, ועשה מעשה גדול. ומבנה כך יחמירה התורה עליו שיגולה. ויחמיר השם גם כן בכל הנזיקים. איפה מצאנו שוגג כמזיד? בהלכות נזיקין. כמו שכתוב בבבא קמא, אדם מועד לעולם, בין שוגג ובין מזיד, בין אונס ובין ברצון. שברת משהו לשני בשוגג, תשלם. זה לא משנה שזה היה בשוגג. אפילו מתוך שינה אתה תשלם. למה? תכלס, בפועל, יש עכשיו נזק. אז לכן אתה צריך להשלים את הנזק. וכל זה מפני כי סוף סוף גרם דבר הזק לאחר. אני מבין. אבל מחלל שם שמיים, למה אתה מחייב על השוגג כמו למזיד? אומר המהר"ל, זה אותו דבר. זה מדיני נזיקין. חידוש. כמו שיש דיני נזיקין בממונות, יש דיני נזיקין באמונה. שאם אדם מחלל שם שמיים, וכן המחלל שם שמיים, הנה כבודו מלא עולם. וסוף סוף אחד שוגג ואחד מזיד, הרי חילל כבודו יתברך אשר הוא מלא עולם.
בנזיקין, לאב. כן? אין לך ברירה. כמה שאתה יכול להגיד, אני מצטער, אני לא התכוונתי, לא ראיתי, אתה יכול להצטער מפה עד מחר, אתה חייב להחזיר את, לשלם על הנזק, לא יעזור לך כלום. זה קדוש ברוך הוא.
כן.
אם אתה עושה תשובה, זה גם לא יעזור.
התשובה זה מתקן אותך.
אז לא ידעתי, היום אני מודע, היום אני מצטער ו...
כן, כן, נכון. טוב, יכול להיות שאדם הוא בכלל היה בגדר של תינוק שנשבע. לא היה לו מושג בכלל מה זה חילול השם. הרי אנחנו למדנו שחילול השם זה יחסית לדרגת האדם. ככל שאדם יותר חשוב, אז יש יותר סכנה של חילול השם. אם אדם בכלל לא, לא, אתה מדבר על תשובה, זה משהו אחר.
דווקא
אחד
שכן
ידע
וחילל,
זה חמור. כן, עשה תשובה. אבל מה עם הנזק? גם אם אדם פוגע בחברו, פוגע, מזיק, מקלקל, הוא אומר, אני מבקש ממך סליחה. תודה רבה. לא, זה יפה שאתה מבקש סליחה. אתה אגב צריך לבקש סליחה. כל מי שמזיק לשני, חייב לבקש סליחה. טוב, ו... אז נו, ביקשתי סליחה. זה יפה מאוד, אבל הרסת את המכונית. סליחה, כן, אבל אני צריך לנסוע עכשיו. אין לי מכונית. אבל אני מבקש ממך סליחה. כן, אבל אין לי מכונית. מה זה עוזר לי מצד המעשה שאתה תבקש סליחה? בזה שתבקש סליחה, אני מוכר לך לצער שאתה גורם לי. כי הרי כל מי שמזיק לחברו יש שני דברים. החיסרון הממוני והצער. אז על הצער צריך לבקש סליחה. אבל החסרת ממנו ממון. או אם פגעת בגופו, הוא עכשיו פצוע. סליחה זה יפה, זה על הצער. אבל מה עם החיסרון? שהאדם עכשיו צריך ללכת לרופא, או חלילה וחס במי שהרג בשוגג עכשיו המשפחה, היא חסרה את ראש המשפחה, היא חסרה את האח היקר. מה זה עוזר עכשיו? צריך לחפר על זה. אז אומר המהר"ל, אותו דבר בחילול השם. זה נזק. זה שאדם מתחרט. זה יפה. הוא צריך להתחרט. אבל בין שיהיה שוגג, בין שיהיה מזיד, נזק נעשה. הוא פגע בכבודו יתברך. ודאי שהוא צריך, הוא צריך לתקן את זה. אבל הנזק נעשה. זה כל, זה מה שמסביר המהר"ל. וכן המחלל שם שמיים, הנה כבודו מלא עולם. וסוף סוף, אחד שוגג ואחד מזיד, הרי חילל כבודו יתברך אשר הוא מלא עולם. וכאשר נעשה רושם, ואף בבן אדם לעניין נזיקין, כאשר נעשה רושם, לא אמרה תורה לעכל אצלו כמו בשער שוגג. למה? כי כבר נעשה רושם. צריך לשלם. וכן כאן, כאשר היה גורם חילול כבודו יתברך, אין דומה זה, אין דומה חטא זה, אל חטא אחר שוגג. דשחט, ואפילו בעל הערווה, ואם היה שוגג, בזה כיוון שחזר בתשובה, דבר זה הוא תקנה, לא, שלא נעשה בזה רושם. ולכך אם הוא מזיד, בוודאי הוא רשע, למות. אבל שוגג יש לו כרפרה בקורבן. כלומר, ביתר החטאים, העיקר זה שאתה תתקן את החיסרון שגרמת לעצמך בחטא. אם אדם נכשל באיזושהי עבירה בשוגג, זה פגע באדם החוטא. אז עכשיו הוא צריך לתקן את מה שהוא פגע אצל עצמו. הוא יתרחק מהשם בגלל החץ, יביא קורבן להתקרב חזרה אל השם. זה תיקון עצמו. אם זה היה במזיד, זה לא יעזור. הוא צריך לשלם. אבל בחילול השם, הבעיה היא לא רק מה שאתה חטאת, שתגיד תביא קורבן ושלום על ישראל. אתה גרמת נזק בעולם. מה הנזק? הנזק שאנשים מרגישים, שכאילו אין דין ואין דיין. זה שתביא קורבן, זה לא יתקן את זה. זה כמו שהסברנו קודם, בדיני נזיקין. אם שברת משהו למישהו, אתה מבקש סליחה, זה טוב מצד עצמך, אבל מה אתה עושה עם החיסרון שעכשיו יש לו? אתה חייב לשלם, אתה חייב להשלים את מה שהוא חסר. כן, רואי.
אם אתה יכול להסביר מה זה, אז זה חילול השם, ואני חושב שפה מדברים על חילול השם בסתר, אז על גבי שם אנשים שיחשבו שאין דין ודיין, אז אולי הם לא יראו.
כן, אז המהר"ל באמת הסביר לפני כן, שחילול השם בסתר, הכוונה יודעים שזה אדם שמכיר את בורו, ובכל זאת עשה דבר נגד רצונו, רק לא יודעים לזהותו. למשל, הוא נתן דוגמה שיש כמה חכמים ביחד, ונגנב חפץ. והוא נגנב ביניהם. אז לא יודעים מי גנב. אבל יודעים שזה אחד מהם. זה חילול השם. זה הכוונה בסתר. קל וחומר, למי שיחלל שם שמיים לא בסתר. שזה בכלל קטסטרופה. כי הוא נותן, כדי לענות לשאלה הראשונה שלך, מה זה חילול השם? חילול השם זה לתת הרגשה שאין דין ואין דיין. שאיש הישר בעיניו יעשה. שלמרות שאני יודע שיש בורא לעולם ויש משגיח על העולם, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אל תדאג. לא יקרה כלום. זה הדבר הכי חמור. לפעמים אדם חוטא מתוך תאווה. לפעמים אדם חוטא אפילו במזיד מתוך תאווה. אבל אתה יכול לתלות את זה בתאוותו. אבל זה כבר מדרגה אחרת. זה אדם שאומר, אין, גם אם אתה תעבור על רצונו, העולם הוא הפקר. עכשיו, לפעמים זה במעשה גדול, אבל לפעמים זה במעשה קטן. ככל שאדם הוא יותר חשוב, אם אדם חשוב, מחשה לעצמו, לעבור על רצון השם, אז אומרים, אם אדם כזה חשוב, לא מפחד מהעונש, הוא לא מפחד משיוויתי השם לנגדי תמיד, אז אין מה לדאוג. זה נקרא חילול השם. הכוונה חילול גורם לעולם להיות כאילו חלול מהופעת כבודו יתברך. תיקון העולם הוא תלוי בהופעת כבודו יתברך בעולם. כלומר, שבני אדם מרגישים שיש נוכחות אלוקית, שיש דין ויש דיין, יש משלם שכר טוב לצדיקים ומשלם לרשעים כפועלם. העולם, קיום העולם הוא תלוי בזה. אם לא תהיה הרגשה כזאת, שהאדם יהיה נרתע בגלל הנוכחות של כבודו יתברך, אז בני אדם יעשו ככל העולה על רוחם. כן, שלום.
כל העבירה בפומבי זה העבירה כחילול השם.
יש צד של חילול השם. תלוי, אבל מי עושה את העבירה ובאילו נסיבות. לפעמים אתה רואה בן אדם אוכל גלידה אחרי שהוא אכל בשר. למה אתה אוכל גלידה אחרי בשר? כי אני אוהב גלידות. זה לא חילול השם, זה תאווה. עכשיו, תאר לעצמך שאחד ידוע בצדקותו וחסידותו אוכל גלידה אחרי בשר. זה כבר גדר של חילול השם. למה? מה, אתה לא יכול להתאפק? גם אם אתה אוהב גלידות, הרי כיוון שאתה חסיד, למדת להיות מושל ברוחו. אם אתה מרשה לעצמך דבר כזה, סימן שאתה בכלל חושב, אז זה תלוי מי חוטא ובאילו נסיבות חוטא. לכן יש דרגות בחטאים. חטא, עוון, פשע. חטא זה בשוגג. עוון זה במזיד מתוך תאווה. יצר הרע זה רוב העבירות. אדם חוטא מתוך תאווה. מתוך יצר הרע. בא לו. היצרה מתגרה בו. אבל יש פשע. מורד. מורד במלכות. מורד במלכות שם שמיים. על נמרוד כתוב, יודע את ריבונו, ומתכוון נמרוד בו. זה חילול השם.
אנשים
גדולים וחכמים ומלאכים אפילו שמרדו בו בשם שמיים, כמו מנשה.
הוא רוצה את מנשה מהסיר, וכמה שמנשה עשה שם עבודה זרה ופסלים
בהיכל. הנה, הקב"ה הציל אותו. חזר בתשובה.
אה,
הנה. חזר בתשובה. לא אמרנו שחזרה בתשובה זה לא מועיל. אמרנו, זה מועיל. אבל צריך לשלם. מי אמר לך שמנשה לא שילם?
שילם את זה, אחרי זה הוא נהיה מלך, אז אוקיי, עשה תשובה 33.
אבל מה אחרי אתה יודע מה אחר כך מה קרה איתו? לא שילם? כן. מה, הוא לא שילם על כל החטאים שהוא עשה? לא ייתכן.
נהפך לזכויות.
מה? התשובה מאהבה. יש תיקון אחד לחילול השם, זה קידוש השם. כי בהלכות תשובה, הרמב״ם אומר שאין כפרה לחילול השם. ככה כותב הרמב״ם מהלכות תשובה. אבל מצד שני הוא אומר שאין דבר שעומד בפני התשובה. אז איך פותרים את הנוסחה? תשובה. מאהבה קידוש השם. יש תמיד תשובת המשקל. אם אדם נכשל בחילול השם, זה כמו מי שגנב. אם אדם גנב, הוא צריך להשיב את הגזלה שהגזל. אז אותו דבר, מה התיקון של חילול השם? קידוש השם. ויש דוגמאות. ודאי שיש תיקון. ברוך שיש תיקון. גם אדם שמשלם את הנזק זה תיקון. הרי מה הוא אמר?
בסוף הוא שילם.
ודאי, בסוף הוא משלם. באותו רגע שהוא משלם, יש תיקון. ודאי, אתה צודק. אחד שוגג ואחד מזיד, אתה נתפס. זה הכוונה שאתה נתפס באותה מידה. אבל אם האדם משלם על הנזק, זהו, הוא צריך להיות זכאי בעיניך. כן? נגמר הסיפור. באותו רגע ששילמת על השני את הנזק וביקשת ממנו סליחה, גמרנו. הוא חייב לחזור להיות חבר טוב שלך. פגעת בי. בסדר, אבל שילמתי. החזרתי לך את הנזק. קיבלת מה שמגיע לך. נגמר הסיפור. מה שבאנו ללמוד, שבדבר הזה, כיוון שזה עניין של גרימת נזק, אין נפקא מינה אם זה במזיד או בשוגג. כי יש נזק. לכן חייבים לשלם. כן. נא, אדם, אתה רוצה להגיד שאדם שריצה את אוזנו, את עונשו?
כן.
לא, אז מה אתה שואל? אם הוא עכשיו...
צריך לעזוב.
אם הוא עשה תשובה וקיבל את העונש המגיע לו, נגמר הסיפור. השאלה גם אם הוא משלם את הנזק. נגיד שמישהו גנב, שלחו אותו לכלא ל-20 שנה. אבל מה עם הגניבה? צריך לשלם את הגניבה. מה? עשה נזק. צריך לשלם את הנזק.
כי היום יש יחס למי שהיה בכלא, כאילו חשד בו.
זה בטח לא, נכון. זה בטח לא תעודת כבוד. זה בטח לא תעודת כבוד. הבעיה העיקרית היא שמי שהיה שם, חושדים בו שהוא התקלקל שם. זה הבעיה העיקרית. בזה חושדים בו. לא שאולי הוא לא כיפר על מעשיו. יכול להיות שהוא כיפר על מעשיו, אבל יכול להיות ששמה הוא התקלקל עוד יותר. צערנו. לא שיטה, לא בדוק שזה השיטה הכי טובה להעניש אנשים. אבל בינתיים החברה זה השיטה שהיא מצאה להגן על עצמה. אבל לא בטוח שזו השיטה הכי טובה. אנחנו רואים שיש המון אנשים שיוצאים פעם ראשונה, נכנסים. פעם שנייה, נכנסים. פעם שלישית, נכנסים.
עובר ושב.
עובר ושב. כן, במינוס. זה עובר ושב במינוס. כן. כן, רואים מה רצית.
יש לך לקבל הפגיעה בכבוד השם.
כן.
אמרנו שבכבוד השם אי אפשר לפגוע. השאלה למה מתכוונים באמירה הזאת.
לנוכחות. להרגשת הנוכחות האלוקית בעולם. בשם עצמו אי אפשר לפגוע. זה ודאי לא שייך. אם פעלת, מה עשית לו? אבל עניין של ריבונו של עולם, זה שהעולם יתנהל על פי רצונו, על פי האידאל האלוקי העליון, שבעולם יהיה טוב. הרשעים רוצים לטעון שלא, הוא לא מתנהל על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתנהל על פי רצונם שלהם עצמם. מה שאני אחליט, זה מה שיקבע. זה חילול השם. לכן, מה התפקיד שלנו, עם ישראל? יש בתורה מצווה מיוחדת במינה. ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה מצווה שהיא מיוחדת רק לישראל. קידוש השם. לא. קידוש השם. יש לנו מצווה שנקראת מצוות קידוש השם. זה אחד מתרי"ג המצוות. בתרי"ג המצוות יש מצווה אחת, היא נקראת מצוות קידוש השם. שגם בתנאים הכי קשים, אפילו אם בשביל זה לפעמים צריך למסור את הנפש, עלינו להוכיח שאנחנו דבקים ברצון השם. גם אם רוצים להעביר אותנו על דתנו, ולהכריח אותנו לוותר על רצונו יתברך, כן? יארג ואל יעבור. מה זה יארג ואל יעבור? אנחנו לא נעבור על רצון השם. גם אם יאיימו עלינו. זה מצוות קידוש השם. זה יש לנו תפקיד כזה בעולם. תפקיד מיוחד שאוטל על עם ישראל. אין תפקיד כזה אצל הגויים. כי אנחנו יודעים מה רצונו של השם יתברך. והתפקיד שלנו זה לדאוג לכך שהנוכחות האלוקית תורגש בעולם. לא יהיה חס ושלום, לא תהיה חס ושלום הרגשה של חלל. שהרשעים יציצו כל פועלי אבן. כל אחד עושה מה שבא לו. כל הרשע מחברו, הרי זה הופך להיות חשוב מחברו. לא! זה התפקיד שלנו בעולם. ולכן, במשך כל הדורות, בני ישראל הצטיינו במסירות נפש על קידוש השם. מאז ומעולם. תמיד. בין בזמן היוונים, חנוכה, בין בזמן הרומאים, רבי עקיבא. בין במשך כל הדורות שיהודים היו מוכנים למות על קידוש השם. עוד יותר טוב, לחיות על קידוש השם. לא נוותר על רצון השם. אנחנו נגלה בעולם את רצון השם. למרות הכל, נגד הכל. כן.
אפשר להבין גם,
כביכול
שיש פה פגיעה, באמת, בקדוש ברוך הוא, מדבר עקיפה אולי, לא ישירה. אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם לכבודו, ועכשיו בעקבות זה שמחלל את כבוד השם, אנשים רואים מה זה הצדיק הזה רוצה להתנהג ככה, כנראה אין אמת בתורה, אין אלוהים. אז הם נשארים בחילוניות שהם, הם נשארים בחול שלהם, הם לא מגיעים עכשיו לתת תשובה בגלל אותו אחד שחלל.
ברור.
אז הקדוש ברוך הוא מפסיד בריאה שלו, שרחוקה
ממנו. לא יעשה רצונו בעולם, נכון, אתה צודק מאוד. ברוך שזה גדר של חילול השם, נכון? כשאנשים שאמורים להיות משרתי השם, הם דווקא נוהגים שלא לפי רצון השם. אז אלה שלא נוהגים לפי רצון השם, אין להם שום סיבה לנהוג לפי רצון השם. נכון מאוד, אתה צודק. זה באמת העניין. למשל, מצאנו קידוש השם אפילו אצל בעלי חיים. מכת צפרדיה. מה קרה? צפרדעים קיבלו הוראה לפשוט על מצרים. טוב. אז קדימה להסתער על מצרים. אבל גם להיכנס לתנורים. גם להיכנס לתנורים. בשביל צפרדע להיכנס לתנור זה לא נעים. יבש. הוא צריך רטוב. נכנסו לתנורים. מסרו את נפשם על קידוש השם. כדי שרצונו יתברך יעשה בעולם, כן? צריך ללמוד מסירות נפש מן הצפרדעים. אתם רואים שהמידה הזאת קיימת בעולם. זה מה שזה בא להגיד אגב. הרב קוק מסביר שאין שום מידה שאנחנו צריכים להמציא. כל המידות קיימות בעולם. למשל, אסור להיות עצלן. שנאמר, לך לנמלה עצל. כל המידות הטובות קיימות בעולם. אתה צריך רק להתחבר אליהן. מסירות נפש, יש. הנה צפרדעים, נכנסו לתנורים. דוגמה. אומר המהר"ל, ואין הפירוש כלל, עד עכשיו אם כן הסביר מדוע בחילול השם, כן, שוגג חמור כמזיד, בגלל הנזק. אנחנו בשורה הרביעית בקוף סמכת. ואין הפירוש כלל, כי שוגג ומזיד שווים בחילול השם. כי דבר זה אינו כלל. שאיך אפשר שיהיה שוגג ומזיד שווה, ואין מידת הדין נותן כך שיהיה שוגג ומזיד שווה. כלומר, לא התכוון להגיד התנה שאין הבדל. כשהוא אמר, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, הוא לא התכוון להגיד אין דבר כזה שוגג בחילול השם. ודאי שאם הוא אומר אחד שוגג ואחד מזיד, ברור שיש שוגג בחילול השם. לא לזה הוא התכוון. הוא לא התכוון להגיד, בעניין חילול השם אין דבר כזה שוגג. תמיד אדם יחשב כמזיד. לא, אומר המל, זה לא נכון. הוא התכוון להגיד שהנזק שווה. אבל קאי עדל אל, המחלל שם שמיים בסתר נבראים ממנו בגלוי, שנפרעים ממנו בגלוי. כלומר, בזה שוגג ומזיד שווה. וטעם זה כדי לתקן כבודו ידבר. אתם רואים, זה כמו בנזיקין.
הנזק הוא העונש שווה.
מה?
הנזק הוא העונש שווה.
מתוך שהנזק שווה, אז העונש הוא שווה. שנפרעים ממנו בגלוי. זה כמו בדיני ממונות. בין שאדם שבר את הכוס במזיד, בין שהוא שבר בשוגג, הוא משלם אותו כוס.
אז מה הטעם לחלק ביניהם? גם הנזק שווה וגם העונש שווה.
מצד תיקון האדם עצמו. יש הבדל מאוד גדול אם אדם צריך לחזור בתשובה על חילול השם בשוגג, או, כן, זה שאלה טובה מה שרועי שואל. אם בסופו של דבר אתה צריך לשלם את אותו תשלום, אז משנה אם חטאת בשוגג או במזיד, למה אתה מחלק? אתה מחלק מצד תשובתו של האדם. יש כמובן הבדל מאוד גדול. אם אדם צריך לחפר מצד עצמו על חילול השם בשוגג, או שהוא צריך לחפר על חילול השם במזיד. זה לא אותו דבר. לכן המהר"ל מדגיש, לא באתי להגיד שאין שוגג ואין מזיד, ברור שיש. וטעם זה כדי לתקן כבודו יתברך, כי כאשר השם יתברך עשה נקמה בחוטים, מתגדל כבודו. וכמו שדרשו במחילתא, אמר רבי שמעון בן יוחאי, אין שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל בעולמו, אלא כשעושה משפט ברשעים. ואית לה קריין סגיאן, ונשפטי איתו בדבר ובדם. כלומר, יש הרבה פסוקים, מקראות שמעידים על זה, שמתי מתגדל כבודו של, מתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, כשעושה משפט ברשעים. מה כתוב אחר כך? ונשפטי איתו בדבר ובדם, ואחר כך כתיב, והתגדלתי והתקדישתי. שמה שבר רשפה קשת. מה כתיב אחריו? נודע ביהודה אלוהים בישראל גדול שמו, והכבדה בפרו ובכל חילו. ומה כתוב אחר כך? וידעו מצרים כי אני השם. רואים שכל פעם שהקדוש ברוך הוא עושה דין, מיד אחר כך מתגדל שמו. כה אמר השם, יגיע כוש מצרים וכו', אחר כך אתה אל מסתתר ונודע יד השם את עבדיו וזעם את אויביו. לכן הודיעם בפעם הזאת וגומר, ויגבע השם צבאות במשפט. עד כאן. כלומר, אוסף של פסוקים שמעידים על זה, שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, מתגדל כבודו. כן.
זה יכול להיות מצב הפוך. כי אם על ידי זה מתגדל לשמור, אז שקורא לצדיק, או למישהו שמציירים אותו בתור צדיק בציבור, רואים דתי, רואים משהו רע, תאונת דרכים, אז יכול לצאת מזה חילול השם. מזה שקורא דברים רעים לצדיק בחיים, יכול לצאת הפוך.
רגע, מגיע לו או לא מגיע לו?
מצד הציבור, מי שמכיר עכשיו שרושבים הבן אדם הזה הוא צדיק, כן? ומכירים אותו בציבור, כן? שהוא צדיק,
כן? אבל, כן?
ופתאום תאונת דרכים שלו נדע, הילדים שלו הלכו, או כן? שהוא בעצמו. אז כמו שעל ידי דין לרשעים מתגדל שמו, שקורא דין לצדיק כביכול.
מה, אתה רוצה להגיד מצב של צדיק ורע לו? שיש מצב של צדיק ורע לו. אז יחשבו שמה? שאם קרה לו משהו, זה מחליש את האמונה. אתה רואה?
אתה רואה?
אתה רואה, כן. כן, כן, כן. מה? מה שקרה לאיוב. אז מה נעשה? אתה יודע מה נעשה? בסוף ספר איוב? מה מגלים בסוף ספר איוב? שמה? שהוא היה מסופק באמונתו. זאת אומרת, למה בא כל ספר איוב כדי להגיד, אל תחשוב שדברים קורים סתם. במקרה של איוב, גילו לנו. עכשיו, צדיק ורע לו. זה באמת שאלה קשה. משה רבינו ביקש לדעת את הסוד. לא יראני האדם וחי. את אחוריי תראה. מה זה אחוריי? אחוריי זה אומר שאתה רואה את הדבר ואתה לא יודע את סיבתו. זה מסובך. זה כמו קשר של תפילין. הקשר של התפילין הוא בנוי בצורה כזאת שאתה לא יכול להבחין מה החוט שמתחיל ומה החוט שנמשך. אתה מזיז את החוט הזה, וזה החוט ההוא. אז זה המצב העולמי. זה נכון. אבל כשהקדוש ברוך הוא באמת מעניש מי שהוא שנכשל בחילול השם, הוא גם דואג לפרסם את חטאו. למה? בשביל זה. כדי שלא יקרה כדבר הזה. הוא ידאג לכך שיתפרסם. כן? הנה, מדי פעם פתאום מספרים שפלוני, מה? תראו מה שהוא עשה וכו'. למה? למה זה נתגלה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע הזמן לגלות את זה. כי יום אחד מישהו ילך לספר את זה, אז עכשיו כדאי שזה יתגלה. שלא יחשבו שהוא נענש סתם. שידעו שיש לזה סיבה. אז כלומר, כשכתוב במשנה שכל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, הכוונה שגם מתגלה סיבת עונשו. הוא לא סתם נענש ואף אחד לא יודע למה, או קורא לו משהו ולא יודעים למה. כדי למנוע את מה שאמרת. הרי לך, כשהשם יתברך עושה משפט ברשעים, כבודו מתגדל. ומי שהיה מחלל שם כבודו יתברך, ראוי שיעשה השם יתברך דין בו, כדי להגדיל כבודו יתברך כנגד זה שהיה מחלל שם שמיים. ובמשפט הזה חוזר להתגדל כבודו, כי זה בדיוק התיקון. כיוון שהוא נתן לחשוב שהעולם חלול מכבודו, אז עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה דין כדי שיתגדל כבודו, כלומר להרגיש את הנוכחות שלו. הוא מעניש את אלה שנכשלו בזה כדי להגדיל חזרה את כבודו, כוונה ירגישו את הנוכחות שלו. כן, זה כמו שמצאנו ירובעם בן נבט שהחליט להעמיד שני עגלים. איפה? אחד בבית אל ואחד בדן. עמד על המזבח להקטיר לעגל. טוב, כל העם נמצא מסביב. אם ירובעם בן נבט אמר לעבוד את העגל, שאלו אותו הזקנים, אתה יודע שפעם היה חטא העגל? כן, אני יודע. אבל עכשיו אתה מביא שניים, לא אחד. הוא אמר, כן, כן, אני יודע. אז איך אתה מסביר? אומר, בזמנם השם לא רצה, עכשיו בזמננו הוא רוצה. תסמכו עליי. ברגע הזה מה קרה? הופיע פתאום הנביא עידו. פתאום הוא הופיע. הוא בזמן שהוא על המזבח. ואז לפני כל העם, הוא מוכיח את המלך. הוא אומר, אתה תראה מה שיקרה. תתכונן. אז המלך מאוד כעס, כי הוא קלקל לו את כל ההצגה. הוא נתן הוראה לתפוס את הנביא עידו. תפסו! הוא סתם ממריד את העם נגד המלך. כן? ככה הוא עשה. הוא עשה ככה, וגם היד נשארה ככה. הוא לא יכול היה יותר להשתמש בידו. יבשה ידו. זה הקדוש ברוך הוא גילה את קלונו של ירובעם בן נבט לפני כולם. ואז ירובעם מתחנן שהנביא יתפלל כדי שיתרפא. עכשיו אתה צריך את הנביא. עכשיו אתה צריך את השם כדי להתרפא. הנה, זה תשובת המשקל. ולפיכך המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי, כדי שידעו הכל שהשם יתברך עושה דין בחוטא הזה שהיה מחלל שם כבודו יתברך. וכאשר בא השם יתברך להיפרע ממנו, מסבב השם יתברך שיהיה נודע. הנה, הוא אומר מפורש המהר"ל, מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא גורם שיוודע מה חטאו. וכאשר בא השם יתברך להיפרע ממנו, מסבב השם יתברך שיהיה נודע שחטא וחילל שם כבודו, ואז נפרע ממנו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא גורם לכך שיתפרסם חטאו, ואז נפרע ממנו, כדי שאנשים לא יחשבו שהוא נענש על חינם, ועושה משפט בחוטא הזה, ואז מתגדל כבודו בעולם כנגד זה שהיה מחלל כבודו יתברך. וזהו פירוש כל המחלל שם שמיים בסתר נפרעין ממנו בגלוי, ועל זה אמר אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. רצה לומר כי אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, שנפרעין ממנו בגלוי. זה העניין. טוב, עד כאן.